הגשתי הצעת מחקר לתאר דברים כאלה. צריך
להיות. טוב, יש כמה שיעורים שאנחנו מעבירים בימי רביעי, חלקם קשים, חלקם פיקנטיים, חלקם עסיסיים, חלקם מובנים יותר, מובנים פחות, אבל הערב השיעור, אני חושב, הוא פשוט חמוד. השיעור חמוד מכיוון שהנושא הוא נושא חמוד, נושא שאנחנו בעצם עושים אותה רוב הזמן, ונושא שאני לא חושב שיש מישהו שלימד אתכם לעשות. במילים אחרות, כאשר מדברים על נטילת לולב, מישהו לימד אתכם איך נוטלים לולב, מחזיקים את הפיתם כלפי מטה, מברכים, אחרי זה הופכים ועושים את זה לכל הצדדים. ציצית מישהו לימד וכן תפילין. כאשר זה מגיע לנענועים בשעת לימוד תורה, אף אחד לא לימד אתכם איך לעשות את זה, אף אחד גם לא לימד אותי, ואיכשהו מטבע הדברים תפסנו את זה. אולי זה מהאווירה, אולי זה מהאטמוספירה, אבל תפסנו את זה איכשהו. והשיעור הערב מתחיל בסיפור חמוד שקרה בארצות הברית. היה שכונה מסוימת שבה התחילו דתיים להיכנס, וכל פעם שהדתיים ניסו לעשות משהו, לצערי הרב, הציבור החילוני במקום נלחם נגדו. הם רצו להקים מקווה, הציבור החילוני לקח אותם לבית משפט. רצו להקים עירוב, לקחו אותם לבית משפט. למרות שהדברים האלו לא מפריעים כי הוא זה למישהו שגר שם, בדרך כלל עירוב זה לא דבר שמפריע לך, ולכל דבר שהיה קשור ליהדות, הם פחדו שיותר דתיים ייכנסו. והיהי היום ונפתח שם בית ספר יהודי דתי, ומספר מנהל הבית ספר כך, שבתחילת הקריירה, כאשר הבית ספר נפתח, כל השכנים מסביב באו לבית ספר ואמרו, אנחנו רוצים לעזור לך, איך נוכל לתמוך בך? הוא לא הבין, הרי כל דבר אחר נלחמים נגדו, והנה עכשיו רוצים להילחם. אז הוא שאל אותה פתוח, מדוע אתם רוצים לעזור? ראינו שיש לך ילדים מאותגרים. ילדים מאותגרים? תתחילו שוב פעם. ילדים עם פיגור שכלי. ילדים עם פיגור שכלי? כן, ראינו אותם, הם לא יכולים להישאר באיזשהו מצב צפירה אחת, אלא כל הזמן עושים ככה וככה וככה וככה. אז אנחנו חשבנו שיש להם פיגור שכלי, אז באנו לעזור לך לצאת כדי שהבית ספר יצליח. ראינו שזה בית ספר לחינוך מיוחד. כך השיעור הזה מתחיל. איכשהו הנושא הזה של נענועים הוא דבר שכולנו עושים, אבל איך אומרים, אף אחד לא לימד אותנו את זה ואנחנו תפסנו את זה. הערב אנחנו נעסוק אך ורק בנושא אחד, וזה המקור של הנענועים האלו בשעת לימוד תורה. לא נעסוק הערב בנענועים בשעת התפילה. הדבר הזה הוא כנראה בגלל סיבות אחרות. כל עצמותיי תאמרנו השם מי כמוך או משהו כזה, ולכן הערב אנחנו ננסה להגביל את עצמנו אך ורק ללימוד תורה. אז כאשר אנשים לומדים הם קצת נעים, נראה. בא הכוזרי ואומר שכל השיעור הזה הערב הוא בזבוז אחד גדול של זמן. אין שום סיבה שאנחנו נשב פה הערב ונעסוק בנושא הזה של מדוע מתנענעים בשעת לימוד תורה, מכיוון שסך הכל אנחנו מדברים על משהו שהוא טעות. אומר הכוזרי בצד שמאל של הגב כך: אשלחה כעת היודע אתה סיבה לדבר שהיהודים מתנענעים בשעת קריאתם בספרים עבריים? אמר החבר, אומרים כי דבר זה בא לעורר את החום הטבעי. היה קר, לא היה חימום מרכזי, אפילו לא היה חימום כזה, זה היה קר. אז איך היו נשארים חמים? היו זזים. אם אתה זז, אתה נשאר יותר חם. אומר הכוזרי, אולם אשר חזה לי אני הדבר תלוי במה שדיברנו עליו כעת, מתוך שרבים מהם ידעו לקרוא פה אחד, יכלו 10 מהם או יותר לקרוא בתוך ספר אחד, אשר על כן הם היינו מציף גדולים, וכל אחד מהעשרה הצריך להתכופף משעה לשעה לשם עיון בטבע אחת, ולשוב ולהסתקף, כי הספר היה מוטל לפניהם על הארץ. וכך הייתה שם תנועת ההתקפות וההזדפקות המתמדת. זאת הייתה הסיבה בראשונה לימים. זאת הייתה הסיבה לראשונה. אז או לשמור על החום של הגוף, או מכיוון שלא היו הרבה ספרים, אז האנשים היו צריכים להתכופף בכדי לראות מה כתוב בספר. סליחה, הצילומים הערב לא יצאו כל כך טוב. בכל אופן, הנה יש כאן צילום אחד טוב. בכל אופן, זה הסיבה. אומר הכוזרי, לימים נעשה הדבר מנהג מתוך הסתגלות הבנים במעשי אבות ומתוך חיקוי, כי זה טבע בני אדם. למה הדורות הבאים מתנענעים בשעת לימוד תורה? כי ראו אותה בעושה את זה. בעצם מה הכוזרי אומר פה? את הבדיחה הידועה. למה בשעת ההקפות בבית ספר, בית כנסת X, בדיוק שהגיעו למקום הזה ליד הבימה, כולם עשו ככה? שמו זה המנהג. נו, הסתבר שבבית כנסת הישן היה שם עמוד, אז לא רצו להתנגש בעמוד, אז כולם עשו ככה. אבל אין שום סיבה היום, אומר הכוזרי, כאשר יש ספרים, שאנשים יתכופפו או יתנענעו בשעת לימוד תורה. כל הדבר הזה הוא מתוך טעות, ואומר הכוזרי, עם כל הכבוד, אין שום סיבה לזה. הוא אומר, אצל אומות העולם לוקחים ספר, קוראים את זה ככה, אין שום סיבה שאנחנו לא נעשה את זה. כך אומר הכוזרי.
קראתי שבזמן הרמב״ם היו המוזמנים ידועים במקום לימוד שלהם שהם מתנענעים ככה.
יכול להיות, יכול להיות. זה אומר הכוזרי, כל השיעור הערב אין לזה שום סיבה, אין שום סיבה או עניין להתנענע בשעת לימוד תורה. בואו נעבור עכשיו לשלוש סיבות שאנשים בכל זאת מביאים. כי אי אפשר להתעלם מכך שככה שאנשים עושים, במיוחד בינישים. בינישים גם בשעת האוכל לפעמים עושים ככה. אז אנשים רוצים להסביר מדוע. הסיבה הראשונה הוא סיבה פרטנית שקשורה ללימוד תורה גופה. כידוע לכם, כאשר עם ישראל קיבל את התורה, נאמר בפרשת שמות, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השם, ואז כתוב מה? וירא העם וינו ויעמדו מרחוק. כך נאמר בפרשת יתרו. וינועו, אומר בעל התורים על התורה שם, על כן מתנענעים בשעת לימוד התורה, לפי שהתורה ניתנה בהמה, ברטט ובזיעה. במילים אחרות, מדוע אנחנו מתנענעים בשעת לימוד תורה?
לא מסביר לנו,
אתה אומר, כמו שהם עשו את זה. בדיוק. איך אומרים? כמו שהתורה התקבלה בפחד כזה, אנחנו מנסים לשחזר את זה היום בשעת לימוד תורה. אגב, הדבר הזה הוא דבר די עקבי בכל מיני הלכות. לדוגמה, פעם דיברנו על זה, צריך לעמוד או לשבת בשעת לימוד, בשעת קריאת התורה. מחר בבוקר אתם תעמדו או תשבו, חמישי. רוב העם נוהג לשבת, כי השולחן ערוך אומר אפשר לשבת, והרמ"א אומר שאפשר לשבת. רק הרמ"א אומר שיש חומרה מהמהר"ם מרוטנברג לעמוד בשעת קריאת התורה. ומסבירים מה זה הדעה הזאת. הדעה הזאת באה מכך שכמו שהתורה ניתנה ברטט ובזיעה וכו', כך גם בשעת קריאת התורה, שיכול להיות שהיא שחזור של מעמד הר סיני, יש בימה באמצע, יש קורא התורה, מקבל התורה, קורא התורה זה כאילו כביכול במקום הקדוש ברוך הוא, מי שמקבל את העלייה זה כביכול במקום משה רבינו, ויש את שני הגבאים שזה כאילו במקום אהרון והלוויים וכל עם ישראל מסביב. גם שם מסבירים שאכן כמו שהתורה ניתנה בפחד גם אנחנו עומדים. אז זה דבר די עקבי שרואים בכמה הלכות. עוד הלכה שקשורה לימוד זה ההלכה הבאה. הירושלמי אומר, וככה נפסק, אסור בשעת קריאת התורה להישען על הבימה. מדוע אסור להישען על הבימה? או מאותה הסיבה? כמו שהתורה ניתנה והיה פחד אדיר, אתה לא יכול בשעת קריאת התורה לעמוד ככה. נו, מה חדש? זה לא ראוי. לכן, מה שאומר בעל התורים פה, זה כנראה דבר די עקבי שאנחנו רואים בכמה הלכות. העמידה בשעת קריאת התורה והאיסור להישען על הבימה. המחזור ויטרי, שוב אנחנו בעולם האשכנזי, מחזור ויטרי, אנחנו מדברים על תלמידי רש"י, מפני מה מרגילין אותו לנענע בגופו כשהוא לומד, שכן מצינו בנתינתה של תורה, והוא מסביר בדיוק את אותו דבר, וירא העם וינועו, התנענעו ממקום למקום. אם תהפכו את הדף תראו שכך לדעתי הולך הרמ"א. הרמ"א בשולחן ערוך אומר, ונהגו המדקדקים להתנענע בשעה שקוראים בתורה, דוגמת התורה שניתנה ברטט. אז כפי שאנחנו רואים בשעת קריאת התורה, כך גם בשעת לימוד תורה, אנחנו עושים את זה כדי להראות שכמו שהתורה התקבלה ברטד ובזיעה ובפחד, ואף אחד לא עמד במקום, אלא זזו מרוב פחד, כך אנחנו עושים בשעת לימוד תורה. אז זה באמת פרטני ללימוד תורה בלבד. לפי המקורות האלו, יש עניין להתנוענע כאשר מניחים תפילין? לא. זה קשור אך ורק ללימוד תורה, קבלת התורה. אין שום עניין להתנוענע בשעת מצוות בכלל. כאשר מדליקים נר חנוכה, צריך לעמוד מול המנורה, לא לזוז, להגיד אשר קדישה למצווה מצווה נדליק נר חנוכה ולהדליק. לא צריך להתנוענע. להתנוענע זה אך ורק בשעת לימוד תורה לפי המקור הזה. אבל יש עוד שתי מקורות אחרים. אחד מהם אני מודה שאני פחות מבין, אבל נצטט אותה כי הוא מצוטט הרבה, והשני אני חושב שאני מבין יותר. השני, אנחנו רואים בהשנייה מצד ימין, זה הזוהר. אני לא רוצה להגיד לכם שאני בקי בזוהר מסיבה פשוטה. אני לא בקי בזוהר. זה הסיבה. אולי זה המשפט הפשוט ביותר שאמרתי אי פעם בחדר הזה. אני פשוט לא בקי בזוהר. אבל כולם מצטטים את הזוהר, אז גם אני מצטט את הזוהר. הזוהר אומר דבר שאני חושב שהוא בעייתי. בעייתי מכמה מחווה מקורות בתורתנו הקדושה, אבל הזוהר אומר את זה, שיש הבדל בין הנשמה היהודית לנשמה של אינו יהודי. שוב, הדבר הזה קשה לקבל, במיוחד בעולם הפוסט-מודרני שלנו. אני אישית חושב שיש לזה סתירה לכמה וכמה מקורות בתורה. ויברא את האדם, את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, לא כתוב שם שהוא ברא שתי סוגי בני אדם, יהודים ואינם יהודים. ובכל זאת אומר הזוהר שיש הבדל בין מה שהוא קורא נשמתינו קדישין דישראל בין נשמתיו דאמין דאקום. מה ההבדל ביניהם? הוא אומר שבנשמה של היהודי יש אש בוערת, יש כל הזמן אש, נר השם נשמת אדם. שוב אני אומר בסוגריים, אתה יכול להגיד אותו משפט גם על אינו יהודי, לכל אינו יהודי יש נשמה. אבל אומר הזוהר זה רק נאמר לגבי יהודי, פסוק ממשלי, נר השם נשמת אדם. לכן מה עושים ביורצת? אחד המנהגים היותר מפורסמים. אז היום לא צמים ביורצת, זה כאילו חלף מן העולם, למרות שזה כתוב בשולחן ערוך ביורי דעה. מה עושים?
שותים לחיים.
שותים לחיים. מה עושים ביורצת? לא כולם שותים לחיים.
אומרים קדיש.
מדליקים נר, אומרים קדיש כמובן, ומדליקים נר זיכרון. נר יורצייט. למה מדליקים? כי נר השם נשמת אדם, שלומדים משניות תמיד אותיות נשמה. זאת אומרת הזוהר, מכיוון שהנשמה של היהודי הוא כמו אש, אז בואו נסתכל על אש. אז תדמיינו לכם נר, בראש הנר יש פתילה, בפתילה יש אש, והאש זזה ממקום למקום, נכון? היא אפילו לא עומדת באותו מקום, היא תמיד עושה ככה. אם תסתכלו מאוד מאוד בזהירות, תראו. זאת אומרת, הזוהר, מכיוון שהנשמה של היהודי הוא כמו אש, היהודי לא יכול לשבת בשקט. היהודי כל הזמן זז. היהודי כל הזמן זז ממקום למקום, כי הנשמה שלו היא כמו אש. וככה, אם אתה... מה?
אש תוקד בקרבי.
יכול להיות. אש תוקד בקרבי זה תחילה של אחד הקינות בתשעה באב. זה פסוק? אוקיי, בכל אופן... עוד ספרי קבלה שונים. ציטטתי לכם פה את הצרור המור, ספר מעמד הר סיני, כולם אומרים את אותה הדבר. קרי, נר השם נשמת אדם, שוב זה לא פסוק, נר השם נשמת אדם, האש זזה, היהודי זז. ככה אומר הזוהר, אני אומר לכם בכנות, אני לא מבין את הזוהר, אבל אני מצטט לכם אותה. הסיבה השלישית, שהיא הסיבה לדעתי היפה, היא לדעתי מוסר ליהודי. וזה מוסר השכל מעניין, במיוחד בעולם שבה אנחנו חיים. לפני לא הרבה שנים, כדי לנהל בית, היינו זקוקים להרבה יותר זמן, כי היו פחות אביזרים בבית. א', לא היה אינטרנט, אז אם היית צריך לעשות משהו בבנק, היית צריך ללכת לבנק. ואם היית צריך לקבוע כרטיס טיסה, היית צריך ללכת לבנק. איך זה נקרא הדבר העתיק הזה? סוכן נסיעות. סוכן את הדבר הזה? וסוכנת נסיעות הייתה מטפלת בכרטיס שלך. היו ימים כאלה.
לדואר,
המשלוח
מכתב למישהו.
וללכת לדואר ולכתוב מכתב, בוא לא נשכח. אומר יוני, צריך ללכת לדואר. והיינו צריכים לחבס, לא היום מכונת כביסה. היה די פי כמה יותר קשה סתם לנהל בית. היום ברוך השם, שנת 2013, תשע"ג, הרבה יותר קל. מכיוון הרבה יותר קל, נדמה לי שאנחנו נהפכנו ליותר עצלנים. מכיוון שאנחנו בעצם רואים שהכל נעשה די מהר ודי פשוט. יש אינטרנט מהיר, טלפון מהיר, הכל מהיר. אין צורך לעבוד קשה. אין צורך גם להראות שאתה אגרסיבי, מכיוון שהכל די פשוט. אתה יכול לקום ביום שישי בבוקר מאוחר, וגם להגיע לשבת מוכן ומזומן לפני הדלקת נרות אפילו בחורף. אומר הגמרא בסנהדרין, דף עין א', אמר רב זירא, כל הישן בבית המדרש תורתו נעשית לו קרעים קרעים. כידוע לכם, ישנה איסור לישון בבית הכנסת. מה עם בית המדרש? מחלוקת, האם בית המדרש יותר חמור מבית כנסת או פחות חמור? מחלוקת מעניינת. אומרת הגמרא שנאמר, וקרעים תלביש שלומה. בסדר. אנחנו רואים שאין איסור, אבל מי שישן בבית המדרש, אז התורה נעשית קרעים קרעים. כלומר, לא תורה שלמה, אלא תורה עם כל מיני חתיכות באמצע. חתוך לכל מיני קרעים. מה הכוונה?
מה זה אומר שבגמרא כתוב שישנים בבית הכנסת?
שאלה טובה, שאלה טובה.
זה...
כמו שאמרתי, יש מקורות שונים לגבי שינה. לכן אי אפשר לדבר על כך שזה אסור לגמרי, ואי אפשר לדבר על כך שזה מותר לגמרי, כי כמו שאמרתי אלקנה, יש באמת מחלוקת האם בית כנסת הוא יותר גרוע, יותר חמור בבית המדרש, או פחות. בכל אופן, אומר המהר"ל מפראג, מה הכוונה קרעים קרעים? אומר המהר"ל, כי התורה צריכה התעוררות ביותר מכל, וכאשר הוא ישן בבית המדרש, חסר התעוררות. לכך תורתו נעשית קרעים. כלומר, תורתו בתהילה. מה הכוונה של המהר"ל? שוב, תסתכלו במהר"ל, תגידו לי מה לדעתכם אומר המהר"ל. תסתכלו.
צריך להתעורר.
התורה צריכה התעוררות. כדי ללמוד צריך מוטיבציה, צריך קפה חזק, כדי שהראש יהיה פתוח, כדי ללמוד תורה. וממילא אומר המהר"ל, זה כמעט ובלתי אפשרי, או ליתר דיוק בלתי נתפס, שבן אדם ילמד תורה וישן. ולכן התורה נעשית קרעים. כי במקום להתעורר ולהיות ער לחידושים שיכולים להיכנס לראש, אתה בדיוק עושה הפוך. אומר המסילת ישרים, שזה לא רק בלימוד תורה, כך תמצא בכל מעשיהם של צדיקים, תמיד במהירות. תראה שהאדם אשר תלהט נפשו בעבודתו, ועבדות בורו, ודאי שלא יתעצל בעשיית מצוותיו, אלא תהיה תנועתו כתנועת האש המהירה, כי לא ינוח ולא ישקוט, עד אם קילה הדבר להשלימו. ואומנם מתמונן עוד, שכמו שהזריזות הוא תולדת ההתלהטות הפנימי, כן מן הזריזות יוליד ההתלהות. והיינו, כי מי שמרגיש עצמו במעשה המצוות כמו שהוא במהר תנועתו החיצונית, כן הוא הגורם שתבער בו תנועתו הפנימית. בעצם אומר המהר"ל בצורה מאוד יפה, שהיהודי צריך כל הזמן להזדרז. למה הוא מזדרז? אם אתה מזדרז, מה זה מראה?
את הדביקות שלך במטרה.
נכון, או ליתר דיוק את הלהט שלך לעשות או לקיים את אותה מצווה ולהגיע למטרה. אם אתה לא מתלהב, אתה לא מתלהב. מישהו מתלהב ללכת לבית הכנסת בתשעה באב, הולכים לאט וגמרנו. אבל מה קורה בליל פורים? אנשים רצים. אז אם אתה רץ, אתה מתלהב. לכן אומר המסילת ישרים, בעצם מי שמזדרז מראה שהוא מתלהב. אם אתה יושב ככה ולומד, אתה לא מראה שאתה מתלהב באלימות. אבל אם אתה מתנוענע קצת, אז זה מראה שאתה מתלהב ממה שאתה עושה, וכמו שאומר יוני בצדק, אולי גם תגיע בעזרת השם למטרה שאתה רוצה להגיע אליו. ישנו ספר שעד שהכנתי את השיעור הזה, אני מודה שלא הכרתי אותו, שנקרא קרן אור פני משה. יש ספרים עם שמות בלתי רגילים. יש חידושי רב מוישה, חידושי רב חיים, זה פשוט. זה חתם סופר, כתב ספר מעניין, קראו לו שרייבר, שרייבר ביידיש זה סופר, אז הוא כתב לעצמו חתם סופר, אוקיי. אבל ישנם ספרים, במיוחד בציבור הספרדי, שהם בלתי רגילים. בוא ניקח את הרב עובדיה יוסף, הוא אף פעם לא יקרא לספר שלו, חידושי הרב עובדיה, איך הוא קורא לזה? יסקילבדי זה של הרב עובדיה? יחווה דעת. יביע עומר. יסקיל עבדי נדמה לי הרב עובדיה הדיה, הרב עובדיה הדיה, ה' ד' א' י' ה', אני חושב שהיה הרב של הרב עובדיה. צריך לבדוק את זה, אני לא בטוח. בכל אופן, יש כאן שמות יפים. קרן אור פני משה. מי יכול להיות? זה חתיכת ספר. קרן אור פני משה זה תיסוף מפרשת כי תיסה, שמשה רבינו יורד מהר סיני פעם שנייה עם הלוחות השניים, אומרים שקרן אור פנה והעם לא יכל לגשת אליו. מייקל אנג'לו, כידוע לכם, חשב שהכוונה היא שגדלו לו קרניים. בכל אופן, זה שם הספר, קרן אור פני משה. אומר בעל הספר, מדובר על חכם איטלקי שהגיע מספרד לאיטליה.
גם זה מבוסס על המדרש הזה של שתלו שני
כתרים, יכול להיות, כי המנהג הנהוג בנוהג שבעולם שמשכיבים את התינוק בעריסה, מנדנדים את העריסה ומנעננים אותו אנה ואנה, עיקר המנהג הזה מנהג ישראל הוא, ומנהגם תורה ויראת שמיים. רבותיי, אני ראיתי את זה, אני המשכתי לקרוא, לא יודע מה איתכם, אבל אני אף פעם לא חשבתי פעמיים מדוע שאתה רוצה להשכיב ילד לישון, אתה לוקח, נגיד שזה תפילין, אז לא נעשה את זה. נגיד שזה העריסה, אתה מנענע אותה. יש לי עריסה בבית, שככה מכרו אותו. מכרו אותו עם היכולת לעשות ככה וככה, אבל יוני, פעם היית צריך לקחת את היד שלך ולענע אותו. אתה יודע מה יש לי בבית, עולם הפוסט מודרני? זה לכבוד יוני, מכון צומת. אתה עושה את זה בעצמו, על טיימר. אתה יכול לשים אותו, שיעשה את זה באמצע הלילה, שהתינוק בדיוק קם. אתה לא צריך לעשות כלום, היד שלך נח על השולחן.
יש אפליקציה באייפון,
אתה
שם את זה ליד התינוק.
יפה. אתם יודעים שיש אפליקציות היום באייפון שפותרים מון דברים, לדוגמה בישול אקו. מהפלאפון אתה מדליק את התנור. מאוד מעניין. איזה עולם אנחנו חיים. בכל אופן, הסתכל הרב אברהם בן יעקב סבא על המנהג הזה ושאל את עצמו יפה, כמו שאנחנו שואלים על כדורגל, מה השאלה בכדורגל? ממה נפשך? אם רוצים את הכדור, למה בועטים בו? זוכרים את השאלה הזאת? פעם בפורים הרב עמיטל שאל את השאלה הזאת, אם רוצים את הכדור, למה בועטים בו? אז הוא אומר, אם אתה רוצה שהילד ילך לישון, שים אותו במיטה, שהמיטה לא תזוז, תגיד לו לילה טוב. אבל למה אתה מנענע אותו? אם אתה מנענע אותו, הכוונה הוא להעיר אותו. אתה רוצה להעיר מישהו, אתה מנענע אותו. אז למה אתה מנענע עריסה כדי להשכיב את הילד לישון? בא הרב יא אברהם ואמר, חייב להיות שזה מנהג. כי זה פשוט לא הגיוני. כל מנהג הוא לא הגיוני. אז זה חייב להיות מנהג, ולא סתם מנהג, מנהג ישראל. איך הוא מסביר את זה? תשמעו היטב. להרגיל את הנער מקטנונתו על התעוררות תנועה החיצונית המיילדת התלהרות פנימי, ולעשיר ממנו מכשול הכבדות והעצלות. איך אתה מרגיל ילד שהוא לא יהיה עצלן? על ההתחלה, הוא אפילו לא פתח את העיניים ליום, אתה מנענע אותו, אתה מראה לו, עצלות זה לא דבר טוב. כשצריך לקום, קמים.
יש גישה שדווקא לתת הילד לישון שקט, לא לנענע אותו.
ואני אוהב את השיטה הזאת. בכל אופן, למה בכל זאת יש נדנדה ויש עריסה? למה יש שירים על נדנד? אגב, השיר נדנד זה שיר מאוד מעניין של ביאליק. מי שמסתכל בו יראה בו כפירה מדאורייתא. כי ביאליק היה תלמיד חכם. הוא ידע בדיוק מה הוא כותב. מה למעלה, מה למטה, זה בדיוק מה שהגמרא, נדמה לי במסכת חגיגה, אומרת שאסור להגיד. מי ששואל מה למעלה, מה למטה, הוא כופר. כך כתב ביאליק. יש שירים על נדנד. למה אתה מנדנד אותו? אומר, קרן אור פני משה כדי להרגיל אותו לא להיות עצלן. אז רבותיי, ראינו הערב ארבע הסברים מעניינים. ההסבר הראשון של הכוזרי הוא שאין הסבר. פעם לא היו ספרים, לא היה חימום, ותפסיקו עם זה, השיעור נגמר. אין שום הסבר. ההסבר השני הוא דומיה דקבלת התורה. כמו שבתורה קיבלנו את התורה וכולם היו באימה וברטט ובזיעה, כך גם כן כאשר אנחנו במקרה הזה לא מקבלים את התורה, אבל מקבלים את התורה מחדש על ידי לימוד תורה מחדש. וכמו שאמרתי, זה עקבי בכמה וכמה הלכות, כמו אסור להישען על הבימה וכמו עמידה בזמן לימוד תורה. האם זו חובה? לא, זה לא חובה, אבל זה בהחלט מנהג יפה. הזוהר אומר שהנשא של היהודי זה כמו אש, והאש תמיד הולכת ככה, אז כך גם היהודי תמיד מתנדנד. וההסבר האחרון ראינו הוא כדי למנוע ממנו את מידת העצלות. לכן גם שהוא לומד שזה דבר די סביל, רק הראש עובד, הוא כל הזמן עושה. אני אהבתי את ההסבר האחרון הזה, ובזה נסיים, מכיוון שזה מראה שגם חשיבה, כלומר לימוד תורה זה בעצם מערכת החשיבה, גם איזשהו מאמץ אינטלקטואלי היא בעצם פעולה מעשית. במילים אחרות, כאשר אדם יושב ולומד, הוא עושה משהו. אני חושב שיש בזה מוסר השכל מאוד יפה לגבי לימוד תורה. כל איבר בגוף, אם אתה לא משתמש בה, הוא לא בפעולה. לדוגמה, כרגע אני לא הולך, אז הרגליים שלי לא פועלים. אם אני לא הייתי מדבר עם הידיים, הידיים שלי לא פועלים. מה כל הזמן פועל? המוח. הלב פועל, והמוח פועל. אז הלב ברוך השם פועל, והמוח פועל. אז בעצם לפי המקורות האלו, זה לא שהמוח הוא סביל, ההפך, המוח הוא כל כך אקטיבי, שגם לימוד זה נקרא מעשה, ותוך כדי המעשה תראה התלהבות. וממילא אנחנו רואים כאן שמה שאומרים שלימוד תורה זה הדבר שעושים שאין מה לעשות, אנחנו רואים הערב שזה בדיוק הפוך. לימוד תורה זה עשייה לכל דבר ועניין. וממילא, כדי להראות את זה, מה אנחנו עושים שאנחנו לומדים? אנחנו קצת מנעננים. שיהיה לכולם ערב טוב. אנחנו בעזרת השם, שבוע הבא לא יהיה שיעור, אני אהיה ערב נסיעה או בדרך לשדה.